מתחילים היום בעזרת השם מסכת בבא בתרא. חשבתי שעכשיו שאנחנו מתחילים כדאי שנעשה כמה הקדמות ללימוד בכללי, בבא בתרא אולי באופן פרטי. קודם כל, תמיד כהקדמה למסכת יש כמה דברים שמאוד מועילים. לחכות לך? אם יש לך זמן, אז טוב מאוד להתכונן עם המשניות. לעבור למשניות מהר, זה ייתן לכם פרספקטיבה עצומה. עכשיו, זה לא רק טוב להכין את המשניות מראש, ידוע שהרב משה ויינשטיין היה חוזר על המון המון משניות כל בוקר, איך שהוא היה מגלגל את התפילין. מאוד כדאי, תוך כדאי הלימוד, לחזור למשנה לומר, רגע, איך השורה הזו במשנה מסתדרת לפי מסקנת הגמרא? ואז כשאתם חוזרים על המשנה, אתם חוזרים על חלק גדול מהש"ס. אם אתם מתחילים בזה, לי יש משניות בבית, אם תרצו תזכירו לי, אני אביא לכם, איפה שיש לי סיכומים כהלכה על המשניות, איך שלמדתי אותם. ויש לי בשבת ככה, ובברכות ככה, ובזרעים ככה, ואז כשאני חוזר על המשנה, אני יכול לשחזר את הגמרא, את הראשונים, אני לא... על המשנה עצמה אני מסמן... או לפי הלכות, או לפי הראשונים, כל מסכת שלמדתי. במסכת בבא בתרא לפחות את הגמרא על המשנה. שכשאתם חוזרים למשנה, אתם יכולים, אז זה בסדר. אין בעיה, כמה שתדעו יותר את המשנה, ככה תהיו יותר מוכנים. אני, כשאני לומד סוגיה בעיון, אני כבר מקדים. לפני שאני לומד גמרא בעיון, אני לומד המשניות, שאותו מסכת לעת התוספתא. אבל זה כבר יהיה קשה. עוד דבר שכללית, והרבה מסכתות כדאי לעשות כהקדמה, זה ללמוד את הרמב״ם. אם יש לכם עוד יותר זמן, שזה פה לא יהיה שייך, זה ממליצים לרפרף על המסכת. לקחת שתי אחר צהריים ופשוט להריץ את כל המסכת. להריץ בקריאה, אז אתה לא מבין כל דבר, אבל זה נותן לך גם הסתכלות. בקטע של חזרות, החזרה הכי יקרה היא החזרה ישר אחרי שלמדנו. אם אתם יכולים לקחת 10 דקות אחרי שסיימנו לחזור על הדף, אתם קניתם נכס לעצמכם. החזרה הכי טובה זה ישר אחרי. אם אתם לא יכולים לעשות את זה, כדאי שיהיה לכם גמרא קטנה כזו, כשאתם הולכים בדרכים, תרפרפו, תזכרו איזה נושאים נגענו בהם. המגמה שלנו בלימוד היא אפשר. אני לא אקרא כל רש"י בפנים, ולא כל דוסות בפנים. אני אנסה לכלול מהראשונים תוך כדי הלימוד, פה ושם נזכיר איזה ראשון אנחנו מזכירים, אבל לא בהכרח, כי אני לא רוצה להתעכב על זה. יותר חשוב לי להתעכב על הפשט. בעזרת השם יהיה לנו זמן, ונעשה מה שעשינו זמן קודם, זה לא שחיפשתי גמרא גדולה, ובסוף הלימוד לקח 5 דקות ללמוד תריף על אותו דף. אז יש לנו סיכום תמציתי, וזה דבר שאפשר לחזור עליו. אני הרבה שנים לא היה לי זמן לחזור על מסכת ראש השנה לפני ראש השנה, חזרתי על הריף. לא היה לי זמן לחזור על יום לפני יום כיפור, חזרתי ריף. הרבה אצל הרמב״ם לימדו רק ריף. הרמב״ם אומר, מה טוענים אני לא מלמד גמרא בישיבה שלי, כל הזמן לומדים ריף. זה היה הגמרא של הריף, של הרמב״ם. אז כדאי להתרגל, זה הרגל טוב וזה יעזור לנו. אנחנו התעסקנו בבבא קמא ובבבא מציע, באחריות של האדם, באחריות של הנכסים שלו, בנזק שאדם עושה, באחריות שאדם יכול לקבל על עצמו, בן אדם שמוצא מציעה, איזה אחריות יש לו, איזה אחריות יש. אנחנו ראינו לא כל בבא קמא ובבא מציע. עכשיו אנחנו מתחילים להתמקד, פרק ראשון להתמקד בשותפים, באחריות של שותפות, תוך כדי נלמד גם כן את הדינים של צדקה, ומי כתב איזה חלקים של התנ"ך. אנחנו בעזרת שם אחר כך נעבור ללא יחפור, האחריות שלנו ברשות הרבים, ואז ניכנס לחזקת הבתים, יחזקים חזקות וכו'. אז זה מעקן קצת שונה. בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, לכל אחד יש 10 פרקים. אנחנו יודעים שבעצם זה היה מסכת אחת שנקראת מסכת נזיקין, נחלקה לבבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא. באותה מידה גם כן מסכת כלים, יש לבבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא 30 פרקים. אז כלים. אין עליה גמרא, אבל כשתסתכלו בראשונים, ומדובר על בבא קמא ובבא מציע, זה לא תמיד בבא קמא ובבא מציע של נזיקין, ובבא מציע ובבא מציע של כלים. טוב, אנחנו סיימנו את בבא מציע בדיון, היינו הבית והעלייה, שני שותפים, אז אם הבית והעלייה נפלו, אז באותה מידה המסכת שלנו מתחילה עם שותפים. המשנה הראשונה, השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר. אז אוטומטית יש לנו בעיה, כי אם הם רצו, אז מה אנחנו מתערבים? שיעשו מה שהם רוצים. אז ממילא אנחנו מבינים שבאיזשהו שלב פה הגמרא תגדיר לנו, היה רצון, היה הסכם, היה התחלת הסכם, ואז הגיעו לאיזשהו פלונטר, רגע, מה הסכם? איפה הגיעה השאלה הזו? רגע, אני הסכם ככה, אתה הסכמת ככה, זה כבר הגמרא תדון, אבל... אז המשנה אומרת, באיזשהו שלב היה הסכם, ובאיזשהו שלב הגענו לבטין עם שאלה, והבטין מגדיר לנו, בונים את הכותל באמצע, הרי אנחנו שותפים בחצר הזו, ובחצר אנחנו עושים את כל הדברים שלנו, החצר הייתה לפני הבתים, ושם הם היו עושים את הכל, הבהמות היו שם, הם עושים את התנורים שם, היו עושים את הכל בחצר. אז אם היה שותפות בחצר לפני הבתים, ואז רצו לעשות מחיצה ביניהם, אז בונים את הכותל באמצע, מקום שנהגו לבנות, עכשיו המשנה תמנה סוגי חומרים שונים, לכל חומר יש את האובי שלו, אני יכול לבנות כותל מכל מיני חומרים, וממילא יהיה לזה אובי שונה. המשנה אומרת, אם נהגו לבנות גביל, גזי, כפיסים, לבנים, כל חומר אנחנו עוד נדון בו בגמרא, מהו כל חומר? גביל זה אבנים שלא סידרו אותם, לא בצורה מסודרת, גזית זה אבנים שסיטטו אותם, הם בדיוק בגודל מסוים, כפיסים, אנחנו נראה זה חצי לבנה, לבנים זה לבנה שלמה, אז באיזה חומר שיש מנהג לבנות, בונים הכל כמנהג המדינה. גביל, יש לו אובי של שישה צפחים, אז ממילא זה נותן ג' צפחים וזה נותן ג' צפחים. בגזית, זה נותן צפחיים ומחצה וזה נותן צפחיים ומחצה. בכפיסים, זה נותן צפחיים וזה נותן צפחיים. בלבנים, זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה. זה הגדרה שלה. יש מנהגים שונים במקומות שונים איך עושים חלוקה בחצר ולפי מנהג המדינה.
שאני מאמין שנגיד מנהג המדינה איפה שאני גר יהיה לבנות בגביל. עכשיו, זה שהם מסכים איתי לבנות את הגדר לא אכפת לו ממבונים. זה לא משנה, זה לא מעניין. ואני רוצה דווקא גלתי. השאלה אם עדיין אלא תפק. הוא ניטרלי. תשאל אותו על...
מה הבעיה? אז מה הבעיה? למה, מה התפקיד של בטין פה? אתם מסכימים, תעשו מה שאתם רוצים, אף אחד לא מתערב. ובמידה
שאנחנו
הולכים
כשהוא רוצה
מה שיש לנו את המחשור. אז ידוע לעליונה, הגמרא תדון בזה, נגיד לזה. הגמרא תאמר, למה אני צריך לומר הכל כמנהג המדינה? למה אני צריך את המילים האלה? והגמרא תאמר שזה בא לרבות, אפילו אם הדבר שמקובל במדינה זה הוצא ודפנה, זה איזשהו מחיצה מאוד מאוד דקה. שאני בעצם עושה ענפים, אני שם ענפים, אני לוקח חתיכות עץ קטנות, ואני עושה מזה מחיצה. עכשיו, רבנו תם נעיר פה על המשנה הזו, שהמינימום אבל זה הוצא ודפנה. מה אם אני בא במקום שהמנהג שלנו זה לעשות מחיצה מנייר? מחיצה מנהג פה, בעיר הזו זה חלם עושים מחיצה מנייר. סיכמנו לעשות מחיצה, ואתה תורש, נו, זה המנהג, כולם פה עושים מחיצה מנייר. אומר רבנו תם, יש מנהגים שלא סומכים עליהם. זה מה שהגמרא באה לומר לנו. הכל כמנהג המדינה זה אז איזשהו מינימום. יש איזשהו שלב שאני אומר, זה מנהג שטות. וזה מאוד... אולי זה, אולי זה. ההגדרה היא לא פחות מזה. מה זה זה? זה. ופה רבנו תם אומר לנו דבר שזה שיטת רבנו תם הידועה, שאני לא סומך על כל מנהג. הרי רבנו תם הוא זה שאמר בגיטין, מנהג זה אותיות גיהינום. שיש מנהגים שהם לא כהלכה, אנחנו לא עושים כמוהם. אז פה כשאנחנו אומרים הכל כמנהג המדינה, והגמרא תגדיר לנו שמנהג המדינה יש לו מינימום, הכוונה היא זהו. פחות מזה אני לא אומר הכל כמנהג המדינה. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, לפיך, ויש פה תוספות מפורסם עם המון התעמקות בלפיך הזה.
זה שלושה,
כן. על הרצוף הזה יש התעמקות, לביך נפל הכותל, אז עכשיו הכותל נפל לנו, אנחנו יודעים שתמיד כשאנחנו בונים כותל, אז משתתפים בחומרים ומשתתפים בשטח. אז אם נפל הכותל, המקום והבנים של שניהם. וזה חשוב, כי לפעמים אתה קונה דירה, אתה קונה בית, יש כותל בחצר, לך תדוק בטאבו, לא היה להם טאבו, אנחנו אומרים, אלא אם כן אתה מוכיח אחרת, הנקודת מוצא, לפני 500 שנה, שבנו את הכותל הזה בין השותפים הראשונים, לקחו חומרים משניהם, לקחו שטח משניהם. וכן לגינה, מקום שנהגו לגדור, מחייבים אותו. שימו לב, המשנה אמרה, וכן. מה פירוש המילה וכן? לא זו, אף זו. זה חידוש יותר גדול, אבל בחידוש הזה אני אשליך הגדרות מהרישה. אנחנו נראה... לא זו, אף זו, הכוונה היא שהמקרה הבא הוא יותר חידוש. לא רק במקרה הקודם עדינו ככה, אלא אפילו במקרה הבא. יש איזשהו חידוש במקרה הבא. כשאני אומר וכן, אני אומר לך עוד מקרה שיש בו יותר חידוש. וכן בגינה, מקום שנהגו לגדור, מחייבים אותו.
זה לא חידוש שמבטל את החידוש בגדה,
לא מבטל, מוסיף.
מוסיף על המרציני, כאילו, תוספת משמעותית
הרבה יותר, לא? לא יודע כמה משמעותית. תוספת, לא זו אף זו. אפילו כן, אפילו במקרה כזה. ואפילו בגינה, מקום שנהגו לגדור, מחייבים אותו. אבל בביקה, אם יש לנו שדה, יש תבועה, מקום שנהגו שלא לגדור, כללית זה מפריע מאוד, זה מחסיר מהיכולת שלך לתפקד בשדה. אם אתה עושה גדר רצינית, אתה סתם מאבד, אין מחייבים אותו. אלא אם רצה, אם אתה בכל זאת עומד על כך שאתה עושה גדר סביב החלק שלך, כונס לתוך שלו, אז אני אומר לך, אין בעיה, בשטח שלך. אתה לא יכול לחייב אותי לתרום מהשטח שלי לבנות גדר בינינו, הוא בונה ועושה חזית מבחוץ, כשהוא בונה את הכותל לגמרי בשלו, אז הוא עושה איזשהו סימן, נכון? אני רוצה לדבר מה זה בדיוק החזית הזו, איפה בדיוק הוא שם את החזית. לפיכך, אם נפל הכותל, אז המקום והבנים שלו, אם יש לנו כותל, אנחנו שנינו קונים חדשים בשדה הזה, עכשיו אנחנו יודעים שיש כותל בנוי פה עם חזית לצד אחד, אנחנו אומרים בסדר, זה הוכחה שזה שייך לו, למרות שאנחנו, אין לנו מסורת מדויקת על זה. אומרת המשנה, אם עשו מידת שניהם, אם שניהם הסכימו שהם רוצים את הכותל ביניהם, אז למרות שזה יוצא דופן, זה לא כמנהג המקום, זכותם, בונים את הכותל באמצע ועושים חזית מכאן ומכאן, לפיכך נפל הכותל, המקום והבנים של שניהם. יפה. אז המשנה הגדירה לנו, כשבונים, אם שניהם רוצים, בונים באמצע, החומר הוא לפי הסכם שניהם, אם נפל הכותל, הנקודת הנחה, שנינו תרמנו לחומרים, שנינו תרמנו מהשטח, החומרים מהשטח שייך לשניים אותו דבר בגינה, אם זה המנהג, מחייבים אותו לגדור. בדיקה, אם יש לנו שדה, אז לא מחייבים אם המנהג הוא לא לגדור, מי שרוצה בונה בתוך השטח שלו, עושה סימן היכר שזה שלו על ידי שהוא שם חזית, מלשון חוזה, רואה, וכשנופל הכותל החומר והמקום שלו, אם שניהם הסכימו לבנות, שמים חזית לשני הצדדים, והחומרים והמקום כמובן של שניהם. אומרת הגמרא, סברו, בני הישיבה חשבו, מהי מחיצה? מה הפשט כשהמשנה אומרת בהתחלה, השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר? מה הם רצו לעשות? אני יכול להבין את המילה מחיצה מלשון לחצות. עד עכשיו שניהם השתמשנו בחצר, הילדים שלי רצו בחלק שלך, הילדים שלך רצו בחלק שלי, אתה לא אכפת כשאני שמתי כיסאות אצלך, אני לא אכפת כששמתי השולחנות אצלי. עכשיו באנו, אמרנו, רגע, יש פלגן, הכלב שלך אכל לי את הנעליים, לא מוצא חן בעיניי, עד כאן, בוא נעשה מחיצה. מה זה מחיצה? בוא נגדיר, עד פה שלך, עד פה שלי, לא בהכרח לבנות קודם. או, אני יכול להבין, מה זה מחיצה? נבנה מחיצה. אז סברו, מה בני הישיבה חשבו, מהי מחיצה? מה פשט במשנה כשהשותפים רצו, הם הסכימו לעשות מחיצה? גודה, הם הסכימו לבנות איזשהו כותל. אז המשנה אומרת, אם ההסכם היה כבר לבנות כותל, ממילא המנהג קובע לי איזה כותל לבנות. כדתניא, עכשיו נביא הוכחה לדין, ללשון, מבחינה לשונית, שהמילה מחיצה פירושה כותל. הברייתא אומרת, אם לבן אדם היה כרם ובצידו יש שדה של תבואה. עכשיו אנחנו יודעים שמדאורייתא, ברגע שיש לי שני מיני תבואה עם כרם, יש לי כלאיים דאורייתא, והכרם והתבואה, ברגע שהם גדלו 1 חלקי 200, שניהם הוקדשו ואי אפשר לאכול מהם. אז אם בנינו מחיצה ביניהם, זה מספיק. כי אנחנו אומרים, וזה יסוד בכל מסכת כלאיים, כל מסכת כלאיים דנה בהגדרות רבנן, הגדרות רבנן לדין דאורייתא. יש לנו הרבה מקרים שרבנן מגדירים לי את הדאורייתא. כל המועד התורה אומרת לי, אל תעשה מלאכה. התורה אומרת לי, רק יום ראשון ושביעי של חג, אל תעשה מלאכה. אז מה הייתה כוונת התורה כשאמר לי, אל תעשה מלאכה בימים ביניים? הכוונה הייתה, רבנן יגדיר לך מה כן ומה לא, ומה שרבנן מגדירים, יש לזה דין דאורייתא. אז יש לנו הרבה מצוות שהגדרות מדרבנן קובעות את המצוות דאורייתא. ברור? כלאיים, כל המסכת דנה בעצם בהגדרות של רבנן. מתי זה נראה שאתה מעוניין בכלאיים, מתי לא. מתי זה נראה כלאיים, מתי לא. למה זה מעניין אותי? אז פה יש לנו תוספות, בוא נראה בעמוד ב' לפני שנקרא את הברייתא, כי התוספות הזה יסודי לכל מסכת כלאיים. אחרי שאנחנו מכירים את התוספות הזה, כל המסכת תסתדרנו יותר פשוט, התוספות יום טוב בהתחלת מסכת כלאיים ואחרים, אומרים תוצאה סברה. אומר תוספות בעמוד ב' כדתנן מסכת כלאיים, אני בשורה השלישית, תוספות העליון, שורה השלישית, הרואה ירק בקרם, ואמר כשהגיע לשם לקטנו, הוא רואה את הירק, הירק גדל בקרם, זה כלאיים. עכשיו הוא אומר, אני אוציא את הירק, כשאני אגיע לאזור ההוא של הקרם אני אוציא את זה. אומר את המשנה, הוסיף 200 מותר. הוא אומר, אני בדרך, במילא אני אוסף ענבים בדרך, עוד רגע אני אגיע לשם נרקוד. עד שהוא מגיע, היה כזה סיג לגדול 1:200, אנחנו אמרנו שזה השיעור שגורם להקדשה, לאיסור הנאה לחול על הקרם. בכל זאת, אני רואה מאחר והוא היה בדרך לשם לכתוב את זה, הוא רק אמר, כשאני אגיע אני אכתוב את זה, אז מותר, זה לא אסר עליו את הקרם ואת הירה. מה אם הוא מגיע? והוא אומר, יודע מה, אני אסיים את העבודה של היום, לך שאחזור על הקטנו. אז אני אומר, הוסיף 200, אסור. אותו דבר קרה. אני לוקח ירק, אני מודד כמה זמן לוקח לו לגדול, ואז אני לגדול בו נאמר מילימטר, ואז אני אומר, 1:200, שזה. 1:200 של הגדילה, שזה יכול להיות עניין של שעה. יש גדלות ירקות, גדלים ביום יומיים, לא לירק. מה? אין לקט בשקרה על ירק. כלשהו אוכל ונשמר, המשנה אומרת, ירקות לא נשמרים, המשנה ממעטת את זה. הלאה. אז תוספות ציטט לנו את המשנה בכלאיים. על מה אומר תוספות? אנחנו רואים מהמשנה הזו, כשהוא מחזר אחר לקיטתו, כשהוא אסור בללקוט, בלהסיר את הכלאיים מקרמו, אפילו הוסיף 200 מותר. אז זה לא מפריע לי. אותו גידול היה לי, אותו גידול כלאיים, בכל זאת ההגדרה היא, אני עסוק להתפטר מהכלאיים, אז הכלאיים לא חוסרים לי את הקרם. והטעם יש לפרש, הבעיה היא שזה לא מופיע בשעת המושג הזה. מתוך המשניות אנחנו מבינים את המושג, והראשונים כותבים את המושג הזה. אבל זה לא כתוב בשעת. אז תוספות אומר, יש לפרש את הטעם, משום דכתיב לא תזרע כרמך כלאיים, דומיה דבריאה זה ניחלי. סברה של תוספות. הראשונים כותבים את הסברה הזו. אבל זה קשה מאוד. יש לך מסכת שלמה שעוסקת מתי זה נראה שאתה רצית את זה, מתי זה נראה שלא רצית, כמה אתה צריך לתרוח, מתי אתה צריך לתרוח, והגדרה בסיסית שכל המסכת, או של רוב המסכת, לא מופיעה. זה כתוב בראשונים. הראשונים. אז התוספות הזה הוא קריטי להבנת כל מסכת תפילה. עכשיו שיש לנו את ההקדמה הזו, אפשר ללמוד את כל המסכת. בסיס שיוצא לנו מתוך המסכת, אני למדתי את המסכת הזו אולי 30 פעם לפני שנתקלתי בזה בראשונה. 30 פעם, לא הבנתי, אבל הגעתי בעצם לכיוון הזה. אתה מריח מהמסכת שזה הכיוון, אבל אתה לא מוצא את זה. בסוף, אחרי זה 30 פעם למדתי את התוספות יום טוב, אחר כך זה, לאט, אתה מגיע. דברי תורה נהיים ממקום אחד, אשרים ממקום אחר. זה כלל. לא להתייש מקושיות. אז עכשיו יש לנו את הידיעה הבסיסית ללמוד מסכת כלאיים. עכשיו בוא נראה. מה הגמרא שאלה? כשכתוב במשנה שלנו את המילה מחיצה, האם הכוונה שהם רצו לחצות? לחצות את החצר, לחצות את הבעלות על החצר, או שהם רצו בפועל להעמיד כותל. אומרת המראה, סבו הבני הישיבה חשבו, מהי נכיסה? גודה. הכוונה היא לבנות כותל כדיטניה. עכשיו נראה שבלשון המשנה ובברייתא, לשון מחיצה זה גם מחיצה של כותל. כתוב בברייתא, מחיצת הכרם שנפרצה. היה לי כרם, לידי לך יש שדה של תבואה או של ירקות, וכל עוד שיש למחיצה בינינו זה מותר. אני יכול להסמיך למחיצה את הגפנים שלי, אתה מסמיך את הירקות שלך, הכל טוב וישר. אבל מה קרה? נפרץ הכרם, המחיצה. עכשיו פה, מה פירוש המילה מחיצה? ודאי כותל. אומר לו, אז בעל הכרם אומר לבעל השדה, עם כל הכבוד, גדור, תתקן את המחיצה שלך. חזרה ונפרצה, אומר לו, גדור. כן? אז הוא יכול לתבוע ממנו, תגדור שוב ושוב, הוא אומר לו, נפרץ, תגדור שוב. נתייאש הננה, מה עם האיש שהוא בעל הירקות, או בעל השדה, הוא התייאש, לא רוצה לגדור. ולא גדרה, הרי זה קידש. אז אני אומר שהירקות או הצבועה אוסרים את הגפנים ברגע שמוסיפים 1/200, והוא חייב באחיותה, הוא צריך לשלם את זה, הוא הזיק לי. עכשיו כל זה ברור, צריך להתמקד, למה זה אחריות שזה, למה זה אחריות שזה, מי צריך לדאוג לגדר, זה כבר דיון יותר עמוק. אבל פה מה רצינו לראות? אנחנו ראינו שההגדרה היא שהשותפים שרצו, המשנה שאמרה השותפים שרצו לעשות מחיצה, הכוונה היא שהשותפים רצו לבנות גדר בין החלקים שלהם בחצר. אז אני אומר, אחר כך כשיש דיון איך לבנות את הגדר, אז אני מגדיר את המחויבות שלהם לפי מנהג המקום. עד פה אנחנו נראה, זה השלב הראשון של הגמרא. עכשיו הגמרא תעבור לשלב שני. לפני שניכנס לשלב השני, בואו נגדיר עוד נושא. יש מושג שנקרא היזק ראייה. אני לא רוצה שאתה תראה מה הולך אצלי בבית. אם אתה כל הזמן עומד ומסתכל לי לתוך החלון, אני כבר אין לי בית, אין לי את הפרטיות שלי. מה עם החצר שלי? בוא נאמר, לי יש חצר, לי יש בריכה. ויש לי גדר סביב הבריכה. אז הבנות שלי יכולות לשחק בבריכה, אבל אני צריך לדאוג שמישהו יראה. מה אתה עושה? אתה בא ליד הבית שלי, ואתה בונה לעצמך פאב על הקומה השנייה. עכשיו כל מי שבפאב יכול להסתכל לתוך החצר שלי. אני כבר לא יכול לתת לילדים שלי לשחק בגן בבריכה, הבנות שלי לא יכולות לשחות. אני אומר, רגע, מה אתה עושה? איזה קריאה? אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה בחצר שלי. אתה אומר, מה? ברשות שלי זכותי לבנות מה שאני רוצה. מה זה הבעיה שלי? תבנה אתה גדל יותר גבוהה. אנחנו נראה, אז בלשון הגמרא המושג הזה נקרא איזה קריאה. בוא נאמר, אני יושב בשוק, וכל היום אני מסתכל על המכולת שלך, ומסתכל, וואי, כמה כסף הוא מרוויח. וואי, כמה כסף הוא מרוויח. כל היום אין ענה. כל היום מסתכל. אנחנו נראה בגמרא, זה איזה קריאה. אבל אני לא רוצה שמישהו יישב ויסתכל כל היום כמה כסף הוא מרוויח. אז יש הגדרות שונות של איזה קריאה. אני עכשיו רוצה להיות נחמד לכולם, ואני אומר, כולם יכולים לעבור בחצר שלי. לי יש חצר בין שני כבשים ראשיים, הרבה אנשים יכולים לעשות את הכיף מסביב מסביב, ואני אומר, אתם יכולים לעבור דרכי. מה יקרה? אתה מאבד את הפרטיות בחצר שלך? אני שרתי את זה בחצר שלי, אבל אתה השכן שלי, עכשיו יש לך פשוט רבים שעובר בידך. אתה לא, אני יכול לשבת ברשות שלי, אבל כולם יסתכלו לתוך החצר שלך, כולם רואים מה אתה אוכל לארוחת צהריים. זה גם איזה קריאה. אז הגמרא עכשיו תעשה חילוקים בין איזה קריאה בסוף עמוד, הגמרא תחלק בין איזה קריאה של רבים, שזה כולם מסכימים שזה איזה קריאה. אני לא יכול לאפשר לרבים לראות מה הולך אצלך, יש לי אחריות במידה מסוימת לא לקרום את זה. איזה קריאה של רבים, הגמרא בהמשך תאמר זה ודאי לכולם. הגמרא תגדיר איזה קריאה של עין הרע, הגמרא תאמר זה גם כן ודאי איזה קריאה. אני לא יכול לשבת להסתכל על הפינה שלך לראות כמה פירות מיוצרים כל הזמן, זה עין הרע זה ודאי איזה קריאה. הגמרא בהתחלה מדבר על איזה קריאה, אבל בהמשך הגמרא תגדיר שהכוונה, כל הדיון האם איזה קריאה שמו איזה קולו, זה בין שני יחידים. האם אני צריך למנוע מעצמי לראות מה הולך אצלך? ואנחנו נראה שזה בעצם הדיון בגמרא. אבל בשלב הזה הגמרא לא מגדירה את זה. הגמרא רק מעלה את הנושא, הגמרא אומרת, תמה, אני מבין במשנה, למה אני יכול להכריח אותך לבנות כותל בין שנינו? תמה דרצו, כי שנינו רצינו. הלא רצו, מה אם אתה לא מעוניין לבנות את הכותל? הם מחייבים אותו, אי אפשר לחייב אותו. על מה? מזה אני רואה, הזק ראייה, לב שני הזק. כאילו זה היה הזק, אז אתה היית צריך להשתתף, למנוע מעצמך להזיק לזה. יפה. אומרת בגמרא, ואם הרגע, כל ההבנה הזו הייתה בנויה על כך שאנחנו מבינים במשנה, השותפים שרצו לעשות מחיצה, הכוונה היא שהם רצו לבנות מחיצה. אבל מי אמר? אולי צריך לקרוא את המשנה ככה. השותפים שרצו לעשות מחיצה, השותפים שרצו לחצות את החצר, עד עכשיו כולנו השתמשנו יחד, עכשיו החלטנו, זה שלך, זה שלי. אז אני מחייב לך לבנות את הכותל, ואז נראה למה יצא לי מהמשנה, שזה קריאה שני הזה. כי למה אני יכול לחייב אותך? ברגע שאנחנו מחליטים, אני משתמש בחצי הזה, ואתה משתמש בחצי הזה, אומר לי המשנה, אני גם יכול לחייב אותך, אל תסתכל לחצי שלי. אז יצא מהמשנה בדיוק הפוך. שברגע שמחלקים את החצר, אני כבר יכול לחייב אותך לבנות. כן? אם פירוש המילה מחיצה זה שאנחנו רוצים לחצות את החצר, ופרט זה שאנחנו רוצים לחצות את החצר כבר מאפשר לי לחייב אותך לבנות את הכותל, אז מה יצא? יצא שזה קריאה שני הזה? אז הכל תלוי בפירוש המילה מחיצה. ברור? אם כוונת המשנה, שברגע שאני ואתה רוצים לחצות את החצר, שאתה תשתמש בשכה ואני בשלי, אני כבר יכול לחייב אותך לבנות כותל, זאת אומרת שזה קריאה שמי הזה. אם הכוונה היא שאנחנו צריכים קודם להסכים לבנות מחיצה, אז אני יכול לחייב אותך לפי כותל, זאת אומרת שזה קריאה שלא שמי הזה, כי רק כשאנחנו מסכימים אני יכול לחייב אותך. ברור? חגי! ואימא, זה הגמרא עכשיו שואלת, ואימא מחיצה פלוקתא. בוא נאמר שכוונת המשנה, השותפים שרצו לעשות מחיצה, הכוונה היא לחלק את השדה, לאו דווקא לבנות מחיצה. כי דכתיב, כמו שאנחנו מוצאים שהמילה מחיצה בלשון תורה, כוונתה לחצות, לעשות חצי חצי, אבל לאו דווקא לבנות את המחיצה, כתוב, ותהי מחצת העידה. ואז אני אבין מזה, וכיוון דרצו, ברגע שאנחנו רוצים לחלק את השדה חצי שלי, חצי שלך, אני כבר יכול להכריח אותך, בונים את הכותל בעל כוחו, אני אומר, לבנות את הכותל נגד הרצון שלו, בין אתה רוצה, בין לא, אתה מחויב. על מהזק ליש מהזק, יופי. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות פשט המשנה, שהכוונה של לעשות מחיצה, זה רק לחצות את השדה, את החצר. היא הכי, היי שרצו לעשות מחיצה, שרצו לחצות מבעלה. המשנה הייתה צריכה לנקוט בלשון, השותפים שרצו לחצות. מה זאת אומרת לעשות מחיצה? המילים לעשות מחיצה זה לא לחצות. היה צריך להיות כתוב, השותפים שרצו לחצות. לחצות הכוונה לעשות חצי חצי.
ראינו כבר שמקודם שהמשנה אומרת, רצו לעשות מחיצה, אז בתחילה להיות לבעיה, אם מתכוונים רק לחצות או מתכוונים לזה.
אז המילה לעשות היא לא מילה שאני משתמש כשהכוונה היא לחצות. אז אנחנו אומרים עכשיו מדויק מהלשון, מזה שכתוב לעשות מחיצה. גם בלשון בני אדם, אני לא אומר לעשות מחיצה כשאני רוצה לחצות. זה די מדויק ככה. אומרת הגמרא, אלא מה איגודה? הוא אומר, רגע, אז מה אתה אומר לי? שכשכתוב במשנה לעשות מחיצה, הכוונה היא לבנות מחיצה. אז המשך המשנה, המשנה אומרת, השותפים שרצו לעשות מחיצה, בונים את הכותל באמצע. למה? בונים את הכותל, בונים אותו מבעלה. אם המילה מחיצה, הכוונה הייתה הכותל, אז המשנה הייתה צריכה להמשיך ונאמר, השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונים אותו. מה זה בונים את הכותל? תמשיך, אתה דיברת על מחיצה, תמשיך לדבר על מחיצה. אומרת הגמרא, איתנה אותו הווה מינה במסיפס באלמה. אם היה כתוב בונים אותו, הייתי חושב שהמשנה הראשונה תבנה כמה קנים, תעשה איזשהו סימן. עכשיו שהמשנה אמרה, כותל, כמה שמלן כותל, ללמדתי לו, אתה מחויב לאיזושהי מידה של בנייה לפי המשך המשנה. שוב, אז אנחנו נשארים שזה קריאה, תחשוב שוב, תחשבו שוב מה פשט במשנה, דווקא כי הם רצו לעשות את המחיצה, מה אם שניהם לא הסכימו לעשות מחיצה? משמע מהמשנה שלא שמי איזה, פשט במשנה, שובין שרצו לעשות. דווקא כשהם רצו במה זה לעשות מחיצה, לבנות מחיצה, אז אחד יכול להכריח את השני לבנות. מה יהיה אם הם לא שניים רצו? לא היה שלב כזה. לא רוצה לבנות. אתה יכול להכריח אותי לבנות משהו? מהמשנה משמע שלא. אם פירוש המילים רצו לעשות מחיצה זה שהם רצו לבנות משהו, כוונה היא דווקא כשרצינו לבנות משהו, אתה יכול לחייב אותי לבנות משהו. אם לא הסכמנו לבנות משהו, אני לא חייב לך. יוצא מזה, בשלב הזה של הגמרא, שזה קריאה לה שני איזה. אתה מיושב? כן? אוקיי. 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 אומרת הגמרא, בונים את הכותל באמצע, פשיטה, אומרת הגמרא, לא צריכה. על מה מדובר? תמיד, מה פרוש המילים לא צריכה? נראה. מה זה לא צריכה?
פשוט.
לא צריכה זה התחלה של תירוץ, רבותיי. מה פרוש המילים לא צריכה? זה לא כמו שהבנת עד עכשיו, אני צריך את מה שכתוב במשנה בגלל.
זה בעצם כאילו לא.
יפה, אז בוא נגדיר את זה טיפה יותר טוב. לא, צריכה, תמיד אתה מראי, לא, זה לא כשהבנת את המשנה. אני כן צריך את הדין הזה במשנה, כי ההבנה במשנה היא אחרת. שוב, אמרנו פשיטה, לכל זה פשוט, אם אנחנו רצינו לבנות שבונים כמנהג המקום, ואתה אומר, לא, זה לא פשוט, צריכה, אני כן צריך את המשנה, כי פה מדובר על אופן אחר מאשר הבנת. תמיד לא צריכה, זה הקדמה להבנה חדשה במשנה. על מה מדובר? זה קדם אחד ורצי אליך. ראי, אחד ריצה את חברו, הגענו להסכם. אמר לו, אתה מוכן? נבנה מחיצה? הוא אומר, כן. נותן לו תקיעת כף, סיכם, יופי. מה עוד איתם אמרתי? אמר לי, כי התרצה אליך באווירה. הייתי חושב, הוא יכול לומר לו, שמע, אני הסכמתי שנחצה, שאתה תשתמש בחצי הזה, אני בחצי הזה, זה מה שהתכוונתי. כמה שמלן שלא, ברגע שאתה סיכמת איתי שאנחנו חוצים את החצר, זה ההסכם. גמרנו. סליחה, לא הדבר פתאום. מה אתי אמר לי, כי פרצאי לך באווירה.
זה החגיש שלך.
לא, לא, לא.
באמת,
בוא נקרא רשי, אני לא הדבר פתאום. מה עוד איתי מה אמר לי כשנתרציתי לך במחיצה? מחיצה דקה נתרציתי, ולמאותי באווירה כגון של נסרים שהיא דקה, ואיזה קריאה אין בה. אני התכוונתי, מה אני התכוונתי? אני אשכן לתת לך קצת אוויר, תמנה משהו קטן. או תמשוך רובי הכותל בחלקך, חוץ מדבר מורס. אני אשכמתי לתת לך טיפה, את הכמות, אתה רוצה לבנות גדר של עצים, אין בעיה. את זה הסכמתי, לכמות אוויר הזו. אתה רוצה לבנות משהו יותר מסיבי? ככה את זה מהשדה שלך, לזה לא הסכמתי. אבל לבנות כותל אבנים, אז למאות אינה מתשמישתי, לא נתרציתי, אולי הוא יכול לטעון, את זה לא הסכמתי. אני אשמה שמונה למשנה, לא, ברגע שהסכמת לחצות, זה כמנהג המקום. אם לכל חצר פה בעיר יש הפרד, כשהם עושים מחיצה, זה מחיצת אבנים, אתה צריך לבטר על השטח הזה, זה מה שסיכמתי. אז שוב, לא צריכה דקד עם חד ורציה לחברי. אמרנו, מדובר פה על אי-הבנה, על איזושהי טענה, זה לא מה שהסכמתי. אם הם כולם יתרצו, אז בית אינו צריך להיכנס לתמונה. אז מה מדובר? אחד ריצה את חברו. הם הסכימו, עכשיו העובדים באים עם הלבנים, הוא אומר, רגע, לא על זה דיברנו. מה לא זה דיברנו? זה בדיוק מה שדיברנו. כולם בעיר עושים ככה. סיכמנו? אז הוא אומר לו, מה עוד אתם? הייתי חושב, אולי הוא יכול לטעון מה זה אמר לי, כי התרצה אילך באוויר, אני הסכמתי קצת אוויר, אין בעיה. תבנה, קיר של העצים. בתשמיש, לא התרצה אילך, לא הסכמתי לתת לך כל כך הרבה מקום מהחלק שלי, כמה שמלן שהוא לא יכול לטעון את זה. לא, נקודה חדשה. כמה שמלן, סגרנו סוגיה. במחיצה כלשהו אין איזה קריאה. גם בנפרים לא היה איזה קריאה. פה זה לא קשור לאיזה קריאה. פה זה קשור ברגע שסיכמנו, אז אתה מחויב למה שאנו. לא הבנתי. יכול לטעון, אני רק הסכמתי לכותל דק שאין בו איזה קריאה, אבל לא יותר מזה, כמה שמונן שהוא חויב למנהג המדינה. מה הקשר לאיזה קריאה? תסביר לי, אני לא יודע.
נגיד יש לנו את זה מה שאתה רוצה, זה מה שהבנתי ממך, אתה בא לקנות את זה.
נכון.
אוקיי?
אבל אני לא רואה, לא משנה אם זה מעץ או מאבנים, אני לא רואה.
זה פחות תמיד ההסתברות.
זה לא נראה לי נכנס לחשבון של איזה קריאה. הכל יאמן. אנחנו, הדיון פה הוא בטווח של שנים. אני בחצר שלי רוצה לעשות מה שאני רוצה. אני לא יכול לעשות זה אם אתה רואה מה הולך לי בחצר. זה לא חשש שזה ייפול. לא נראה לי. אולי הסוגיות יוכיחו אותי כתועה, אבל זה לא נראה. אומרת הגמרא, וזה קריאה לב שמי הזק, זה זמן טוב עכשיו להיכנס. חבר, מי שלא היה לגמרי איתנו עכשיו, לגמרי בואו נכניס ראש, כי זה התחלת סוגיה יחסית קלה. אנחנו אמרנו מהמשנה שלנו יוצא שזה קריאה לב שמי הזק. עכשיו על הנקודה הזו אמרה תתמקד ותנסה להוכיח הפוך. והגמרא תביא דוגמאות, וכל פעם אמרה תאמר אתה צודק, אתה צודק. במקרה הזה זה באמת איזה קריאה. שם זה רבים, שם זה עין הרע, שם כל מקרה. כן. ואז זה יצמצם אותנו בסוף למקרה שאמרנו בין שני יחידים שיש להם חסר, האם זה קריאה שמי הזק או לא. אבל בוא נתחיל, הגמרא מתחילה כאילו זה מקיף את הכל. סימן, עכשיו זה סימן שהגמרא נותן לנו לסוגיות, גינה, כמו הצווים כשל גינה, כותל של נפל, כופין אותו לבנות, וחולקין חלונות, ורב נחמן. תשמע, כתוב בבית ככה, וכן בגינה, במשנה שלנו כתוב, גם בגינה אני יכול להכריח אותו לבנות כותל. אומרת הגמרא, גינה שאני, אתה לא יכול להוכיח לי מגינה. עכשיו בוא, שנייה. טוב, נראה את רש"י עוד רגע. כד רבי אבא, מי זה רבי אבא? היו לפחות שניים או שלושה רבי אבא, ורבא זה גם רבי אבא. וגם לרבא קראו רבי אבא. ואמר רבי אבא, אמר רב הונא, אמר רב, אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת כמותיה. אתה עומד ומסתכל, איזה שדה יפה, הוא נותן לו עין הרע. אסור, אסור. זה כמו בן אדם שעומד ואומר, איזה עסק יפה יש לך. עומד ומסתכל כמה כסף נכנס. אותו דבר, אתה לא יכול לעמוד בשדה, כשעכשיו כל הפירות בחוץ, השדה וכמותיה בדיוק מוכנה להיקצר, זה אסור. אז פשט, לכן בגינה, גם בגינה אני יכול להכריח אותך לבנות גדר, כדי שלא תראה את השדה שלי וכמותיה. מה אתה אומר? רגע, זה לא מסתדר במשנה. הרי בריש של המשנה, למה אנחנו מחלקים את השדה? כי סיכמנו שנחלק. לא קשור לאיזה קריאה. ואה וכן קטני, הרי כתוב במשנה את המילה וכן, תראו רש"י, תמשמע תרוויו חתי מהו גינה וחצר. וזה יסוד לכל השעת. כשיש לנו את המילה וכן במשנה, המילה מלמדת אותי, למה לא כתוב אפילו במקרה הזה? ללמדתי שלא, לא, לא, המשנה מדברת לא רק על חידוש יותר גדול, אבל חידוש יותר גדול שנובע מאותו טעם. זה יסוד חשוב לכל השאלה. וכן, אותו טעם. זה לא 100% הבנתי. זה משנה שהוא אומר, זה משמע, זה משמע ככה, זה לא 100%, אבל כשאני לומד לכן, אני יכול לצאת מתוך נקודת הנחה שזה אפשר. עכשיו, בראש הזה לא היה מדין איזה קריאה. איך אתה יכול להסביר לי שבגינה זה נובע מדין איזה קריאה? זה לא הטעם של הראש, וכתוב בחין, כשמדובר על שדה, אנחנו שמים את הגדר, כי סיכמנו שנשים גדר. אז כשמדובר על גט נכון, אז כשמדובר על גינה, זה גם כן לא איזה קריאה. אומרת הגמרא, הגביל בגזית. לא, כשהמשנה אומרת בחין, היא באה ללמד אותי ש... אותו דין שראית ברישה שאתה יכול לחייב אותו, איזה חומר, על זה זה היינו אותו דין כמו הרישה. אבל מה הגורם? הגורם הוא באמת, כמו שהסברנו, עין הרע. אז דבר ראשון למדנו עכשיו, כולם מסכימים שיש איזה קריאה כשיש עין הרע, ואני יכול לחייב את הבן אדם, אל תזיק לי. שלב הבא. צריך לזכור שגינה שלהם זה לא גינה שלנו. גינה שלהם זה מקום איפה שמגדלים ירקות. זה פירוש המילה גינה. אומרת הגמרא, תשמע, אז אנחנו עכשיו עדיין בדיון, האם היזק היה שמי היזק או לא. במשנה אמרנו לא שמי היזק, עכשיו אמרנו בעצם גם במשנה שמי היזק לגבי גינה, לגבי עין הרע. במקרה של עין הרע ודאי ששמי היזק, על זה אנחנו לא דנים. אתה איתנו? שנפל. מה יש לנו פה? ישנו חצר לי ולך, ישנו כותל בין שנינו, הכותל הזה נפל. אומרת הברייתא, מחייבים אותו לבנות עד דלת אמות. אז אני מבין פה שאתה חייב לבנות, אתה חייב לבנות. אתה לא יכול, אתה מזיק לי בזה שאתה רואה לתוך החצר שלי. אומרת הגמרא, נפל שם, מה אתה משווה? היה פה מציאות, היה סטטוס קוו, היה כותל. כשהוא נפל, אתה מחויב להשלים אותו. זה לא אומר שבמקרה קלאסי אתה צריך למנוע. מה צריך לראות? מה הולך בחצר שלי? אני לא אומר, התשובה הזו כל כך פשוטה, אני רוצה להבין רגע מה אתה חשבת. ותיקר אליה, מה יקר אליה? ומי שהביא את ההוכחה הזו, מה הוא התכוון? מה, לא הבנתי. אומרת הגמרא, סייבת צריך עליה. בעצם הסוף של הברייתא שכתוב מדלת אמות ולמעלה אין מחייבים אותו. שמעבר זה אני לא מחייב אותו. אז הוא חשב, כל החידוש של הברייתא, זה שגם אם הוא נפל, אני לא אחייב אותך מעבר לזה. אבל שהרישה של הברייתא בכל זאת, היא שם כדי ללמד אותי על איזה קריאה. התשובה היא לא. כן, אבל בוא, שוב. מה התכוונתי להביא הוכחה? אמרתי, זה שהייתי צריך לומר לך שכשהוא נפל אתה צריך לבנות לכאורה בגלל איזה קריאה. אתה תאמר לי, לא, זה דין בנפל, לא. הדין בנפל, החידוש לברייתא הזה, גם כשנפל, אני לא מחויב מעבר לזה. אבל אולי הרישא באמת בא למדתי איזה קריאה. תשובה, לא, זה לא מה שזה בא למדתי. אבל זו הייתה הווה אמינה. הלאה. תשמע, הברייתא עכשיו מדברת על איך שהם היו חיים בימים שלהם. בזמנם היה חצר משותפת עם הרבה בתים סביבה. יפה בצורת חץ. והיה כניסה לחצר. אז בוא נאמר, היה כותל בסוף החצר קדימה, בתחתית החץ, ובאיזשהו מקום בכותל הזה היה כניסה. עכשיו, הם היו דורשים שתעשה כמין מעגל לצאת, כמו ריש, להיכנס לחצר, שמי שעובר בכביש לא יכול להסתכל פנימה. שאתה נכנס לפרוזדור שהולך בכיוון הזה. אתה נכנס לפרוזדור, פונה ימינה, נכנס לחצר. אתה רואה קיר, ומי שמסתכל משהו טוב עם רואה קיר. לא כולם מסתכלים פנימה. אז הברייתא אומרת לי שמחייבים את כל בני החצר להשתתף שבני רשות הרבים לא יסתכלו לתוך החצר שלי. מה אני רואה? איזה גריאש מאיזה? תשמע, כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר. שמע מינה, מזה שאני מכריח אותו לבנות את הבית שער, זה העיגול הזה, שלא יוכלו לראות לי פנימה לתוך החצר, אני מבין מזה, זה גריאש מאיזה? אומרת הגמרא, איזה כדי רבים שאני... באיזה קרבים אני מסכים, כולם מסכימים שזה מזיק לי אם כל הציבור יכול להסתכל לי לתוך החצר. זה כדר במשל. אומרת הגמרא, וזה יחיד לא? אז מה יוצא לנו? שהמשנה באה ללמד אותי שכשאני ואתה שותפים בחצר, הזק זה יחיד, זה לא שמי הזק. רגע, זה לא הזק, תשמע. שבואו שנייה נעשה סיכום. מה היה הסימן שלנו? גינה, אנחנו יודעים שזה המקרה של גינה. כותל שנפל, קופין לבנות בסיבוב. אוקיי, עכשיו, שלב הבא, זה הסימן. לפחות ככה אנחנו יכולים להיעזר בסימן. גינה, כותל שנפל, קופין. תשמע, אין חולקין את החצר עד שיהיה בה דלת אמות לזה ודלת אמות לזה. לפחות מזה אני לא יכול, אני לא מכריח אף אחד לחלוק את החצר. אומרת הגמרא, היש בה כדי לזה וכדי לזה חולקין, אני כן יכול להכריח אותו לחלק את החצר ולבנות כותל. כן, על זה אני מדבר פה, על לבנות כותל. אז אני מבין מפה שלמה אני מכריח אותו לבנות כותל? בגלל איזה קריאה? מה אליו בכותל? ואת הגמרא, לא, אני לא מכריח אותו לבנות בכותל, אלא במסיפס. כשאני מכריח אותו לבנות, אני מכריח אותו לבנות משהו פשוט. אוקיי. מסיפה זה בעצם איזשהו סימן. אני שם סימן, עד פה שלי, עד פה שלך. זה לא... מה? זה לא הוצא ודפנה. מסיפה, כן? אתה אומר שזה חוט? אני לא חושב.
אם זה אומר עד פה שלי,
מה אומר? מה זה מסיפס? אבא,
יש את זה במוחקים, חיסת הקנים
עליי שקורית. כן, זה קנים ששמים באדמה.
לא, אבל גם יש קצת קנים. זה אומנם עליי, אבל זה מוניה איזה
קריאה. הרבן גרשום כותב, זה אבל גב בזה יכול לראות בזה.
איפה?
לא במסיפס באלמה. מה אליו בכותל מעלי הבא ומבד בינתיי הוא משום איזה קריאה? לא במסיפס באלמה חולקין, זה אבל גב בזה יכול לראות בזה. אתה יכול לראות דרך הקנים. זה לא מחיצה שמונעת ממך את הראייה. הלאה?
כן.
תשנה, ברייתא מאוד יפה. הברייתא הזו פשוט, זה יפה איך שסגננו את הברייתא. החלונות, אם לך יש חלון, ואני עכשיו בונה את הבית שלי ליד החלון שלך. אז המשנה, הברייתא מגדירה ככה. בין מלמעלה, בין מלמטה, בין מקינגדן, דלת אמות. ההגדרה היא לא משנה למעלה, למטה רחוק, דלת אמות, ועכשיו בצני עלה יש הסדר. מלמעלה, אם אתה רוצה לבנות את הקיר שלך ליד החלון שלי, קודם כל, אם הוא גבוה, הוא צריך להיות גבוה לפחות דלת אמות מעל. למה? כדי שלא יציץ וירד. אני לא רוצה שאתה תעמוד על הקיר הזה, תאמר לי, הלכת לקבל את זה, לספוס יונים, סך הכל אתה מציץ לתוך החלון. שורה תחתונה, אתה רוצה כותל שם, לפחות דל דמות מעל החלון שלי. אתם יודעים מה זה דל דמות? דל דמות, לא דל צפחים. דל דמות. מלמטה, כדי שלא יעמוד ויראה, צריך להיות יותר נמוך דל דמות. או יותר גבוה דל דמות, או יותר נמוך. אני לא רוצה שאתה, יהיה לך תירוצים, כן? אם זה בדיוק בגובה... אני לא רוצה שאתה תישען על הקיר שלך ובדיוק תראה מה הולך אצלי בבית. אז אני אומר, תגביה את זה על דמות, שכשאתה נשען זה. אם זה יותר נמוך, אני לא רוצה שתעמוד על הכותל ותראה פנימה. ומי כנגדן, אני אומר, תרחיק את הכותל שלך דלת אמות, זה כמעט המרחק של כל החדר הזה, דלת אמות. כן? זה יותר מחצי החדר. תרחיק מהכותל, מהחלון שלי, זה פשוט, כדי שלא יאפיל, אל תעשה לי חושך. אז אני רואה פה שאני מכריח אותך מבחינה הלכתית לדאוג לכך שאתה לא מסתכל לתוך הבית שלי.
אומרת לך... זה לא הקטע של מסתכל, זה הקטע שלא יש חושך מחנה. אתה שונה.
לא משם הרעיה. מזה שאתה צריך לדאוג שלא יתאפשר לך לעמוד על הכל ולראות לתוך הבית שלי. זה מספיק.
זה כנגדן, אבל אנחנו מדברים על מרחק של משהו בסתם
לתוך כזה. נכון, זה משהו אומר תגביה. אסור לך באותו גובה. או למעלה דלת, או למטה דלת. אומרת הגמרא, היזקא דבית שאני. זה בבית, זה שונה. בבית באמת, זה ודאי, כל אחד בבית שלו עושה פרטיות, ואם אתה עושה משהו שיגרום לך לראות לתוך הבית שלי, או שיהיה לך אפשר לראות לתוך הבית שלי, זה ודאי איזה קריאה. בסדר? אז זה המקרה החמישי, זה המקרה של חלונות. היה לנו גינה, כותל, קופין, חולקין, חלונות. עכשיו רב נחמן, תשמע דאמר רב נחמן, זה סוף הסימן, זה ההוכחה האחרונה. דאמר רב נחמן, אמר שמואל, גג הסמוך לחצר חברו, לי יש גג, מהגג הזה אני יכול לראות לתוך החצר שלך, עושים לו מעקה גבוה דלת אמות. אני מכריח אותך, אתה יש לך גג, תדאג לכך שאתה לא מציץ מהגג שלך לחצר שלי. אומרת הגמרא, שאני הטן, אמר לבעל החצר, לבעל הגג, לדידי קביעה לי תשמישי, אני כל הזמן בחצר שלי, אני כל הזמן עושה דברים פרטיים בחצר שלי, אתה, אני לא יודע מתי תגיע, מילא בחצר, אולי אני לא יכול לתרום ממך, כי בחצר אתה יכול להשתמש בחצר כמוני, אז אני צריך לזהו בחצר, זה בעיה שלי, אבל במצב שלי יש חצר ואין לי שכן בחצר, אז זכותי לעשות דברים פרטיים בחצר, אז אני קבוע בחצר. אתה, לדידך, לא קביע לך תשמישה, אתה לא תמיד בגג, ולא ידענע בהעידן, עשה לי כבאתית. אני לא יודע מתי להיזהר שאתה עולה לגג, מתי להתנהג בצורה צנועה. ואיץ תן המינך, אני לא יודע מתי להתניע את עצמי.
זאת אומרת, במקרה הזה זה לא שיש לנו החצר שלנו, זה הבית של...
הלשון של הגמרא משמע כמוך. אני מסכים איתך. הלשון של הגמרא משמע כמוך. בסדר. אז בזה ברוך השם, סיימנו את הדף של היום. בואו נביא ריסק ונעשה חזרה מהר.